שלום וברכה. ובכן, רבותיי היקרים, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק, בלימוד ספר איגרות הרמב״ם. אנחנו לומדים, משתמשים לצורך העניין במהדורה של הרב יצחק שילת, זו שאני מחזיק כאן ביד, ואנחנו בעמוד תפ"א בעיצומה של איגרתו של הרמב״ם לחכמי מופליה בנושא גזירת הכוכבים. הרמב״ם, כידוע, היה מגדולי המתנגדים לאסטרולוגיה, וחכמי מופליה שאלו אותו על אסטרולוגיה, אמר מה שאמר, שבימי הבית, כיוון שעסקו בחוכמת האסטרולוגיה במקום בלמידת מלחמה וכיבוש ארצות, לכן נפלה המדינה. כמו כן גם הוא אומר שהאסטרולוגיה היא הבסיס של עבודה זרה, וגם לא עוד, אלא שהוא בעצמו למד את זה היטב. ראשית עיונו בדברים של עובדי עבודה זרה הייתה בתחום האסטרולוגיה, והוא אומר שהוא למד את כל ספרי עבודה זרה שתורגמו לשפה הערבית עד ימיו. כן, בבקשה. וואי, איזה זיכרון יש לך. כן. נכון. אתה אומר, בשיעור הקודם, זיכרון של פיל יש לך, אתה זוכר שדיברנו על כך שמי שיש בו כל התורה כולה, אבל לא שימוש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. ואתה שואל, מה זה שימוש תלמידי חכמים? שימוש תלמידי חכמים, יש לזה הרבה מובנים, אבל המובן הבסיסי העיקרי זה לימוד הסברה. כלומר, כותב מעריק, שרבו מובהק זה מי שלימדו סברה ישרה. כלומר, לימד אותו איך לומדים, מה הגיון, מה צורת החשיבה, שזה דברים שלא כתובים בספרים. כן? כן, ודאי. יש מחלוקות לגבי רבו מובהק לעניין אבלות, בין הרמה לבין המחבר. האם לקרוא או לא לקרוא, אבל באופן עקרוני יש דבר כזה רבו מובהק, ורבו מובהק יש לזה כמה השלכות כמובן, כן? מותר לפתוח ישיבה כשהוא בחיים או אסור, דברים כאלה, כן? בלי רשות. טוב, אז אם כך אנחנו חוזרים כאן לעמוד תפ"א. כאן הרמב״ם אומר לנו, אומר לחכמי מופליה, חשבו שאולי יש ממש באסטרולוגיה, אומר, תראה, אני עיינתי בזה, זה הכל שטויות של עובדי עבודה זרה, אל תתייחס. כן. הוא אומר, וגם קראתי, אני קורא כאן בשורה 3, וגם קראתי בענייני עבודה זרה כולה. איך יכול להיות שהרמב״ם עבר על דברי הרמב״ם שאסור ללמוד עבודה זרה? אז למדנו בשיעור הקודם, שבעצם מדובר על מי שיודע לדון במידות שבהם דנים בדברים האלה, ויש מי שלא יודע. מי שלא יודע שלא ילמד, מי שיודע יכול ללמוד. כן, בבקשה.
אם כל עבודה זרה זה בעצם
כלומר, למה התורה בכלל מתייחסת לעבודה זרה? אם זה שטות, אז זה שטות. מה, כל שטות צריך להגיב? כן, זו השאלה. אני מנסה עוד פעם לחזור על השאלה שלך ולהבין. זה מה שאתה שואל? בסדר. אז אם ככה, בשביל מה להתייחס לדברים שאין בהם ממש? כן, ברור. תשובה, בגלל שאותם הדברים שאין בהם ממש תופסים את הנפש של הרבה מאוד בני אדם. ולכן צריך לעקור מן האדם את השטות. פשוט מאוד. כן, הרי כשאברהם אבינו שובר את הפסלים, זה בגלל שאנשים מאמינים בפסלים האלה, צריך לשבור אותם. זה פשוט מאוד. לא כזה מסובך. התורה מטפלת באדם באשר הוא אדם, והאדם מאמין לפעמים בשטויות, ולכן התורה צריכה להילחם בהם. זה הכל. כן. התורה לא ניתנה למלאכים. מלאכים הם לא מאמינים בשטויות, אבל בני אדם כן, אז צריך להתייחס לזה. הרי זה מה שמשה רבנו אמר לפי המדרש למלאכים, שהתנגדו למתן תורה. אמר, מה, וכי יש ביניכם תאווה שאתם צריכים לא תנאף, אתם יש לכם רצון לרצוח, שנאמר לא תרצח, זה לא מעניין אתכם, ואותנו זה מעניין. כן, בבקשה.
אז לומדים מסכת עבודה זרה כדי לשלול את זה ולבטל את זה?
לומדים מסכת עבודה זרה כדי לדעת דיני עבודה זרה. מישהו חזר מהודו וקנה איזה מזכרת, והוא רוצה לדעת האם מותר לשים את זה בסלון או שצריך לשבור. נו, זו שאלה טובה, לא? צריך לשאול. כן. טוב. זה כמה פעמים ראיתי דברים כאלה. אנשים חזרו מהודו, פתאום אומרי, בעצם לא חשבתי, אולי זה עבודה זרה. טוב. במיוחד שבהודו מוכרים אלים, ככה בכיף, ברחובות, זה לא... כן? יש לי אל חדש אם אתה רוצה, משהו יצא עכשיו מהתנור. טוב, וגם קראתי בענייני עבודה, אז אם כן אומר כאן הרמב״ם, גם קראתי בענייני עבודה זרה כולה, כמדומה לי שלא נשאר חיבור בעולם בעניין זה בלשון ערבי, שהעתיקו אותם משאר לשונות עד שקראתי אותו והבנתי ענייניו וירדתי לסוף דעתו, ומאותם הדברים, וכאן זו שיטה מאוד מיוחדת, נתברר לי טעם כל המצוות שיעלה הלב אדם שאינם דברים שיש להם טעם, אלא גזירת הכתוב. וכבר יש לי חיבור גדול בעניין זה בלשון ערבי בראיות ברורות על כל מצווה ומצווה. למה הוא מתכוון? למורה נבוכים חלק ג', כן? בחלק ג' של מורה נבוכים יש מספר פרקים שבהם הרמב״ם מסביר כל מצווה ומצווה מה טעמה. כל התרי"ג מצוות. האמת היא זה לא לגמרי רשימה שלמה, אבל כמעט שלמה של כל המצוות. יש יהודי, הפרופסור לוינגר, כתב ספר הרמב״ם כפילוסוף וכפוסק, שם יש לו פרק שלם שבו עושה רשימה של כל התרי"ג מצוות וכל התרי"ג טעמים לפי הרמב״ם. ולא לכך הוצרכנו עתה, ואני חוזר לעניין ששאלתם. כן, לעניין ששאלתם, שזה האסטרולוגיה. רק בדרך אגב, הוא גם מוכר להם את ה... עושה פרסומת למורה נבוכים, כדאי שיקראו. האמת היא שאחרי כמה זמן הם באמת החליטו לתרגם את המורה נבוכים לעברית, וצצו שם שני מתרגמים, האחד רבי יהודה אלחריזי, והשני רבי יהודה אבן תיבון. רבי שמואל אבן תיבון, והייתה תחרות בין שני התרגומים, והרב קפח טוען שהרמב״ם לא היה מרוצה לא מזה ולא מזה, ולכן צריך לעשות תרגום אחר. בקיצור, יש הרבה תרגומים של המורה נבוכים. גם הרב שילת עובד עכשיו על תרגום של המורה נבוכים? וואו, יש כבר של שוורץ. מה הוא כבר שאלה עושה? משכלל. יש גם הכוזרי, יש עוד כל מיני. טוב, בקיצור, כנראה שהרמב״ם לא הפסיק לעניין את המתרגמים ואת הפרשנים. האמת היא, מאז שנפטר הרמב״ם עד היום הזה, באופן ממוצע יש בערך כל שנה ספר אחר שמסביר לנו מה הרמב״ם מתכוון. כנראה שזה לא קל להבין מה שהרמב״ם מתכוון. טוב. התרגום הכי עדיף של המורה נבוכים. התרגום שלי. אני לא תרגמתי. לא יודע, לא יודע. יש... אל צבח אותי עכשיו. דעו רבותיי. שכל אותן הדברים כולן של גזירת הכוכבים שהם אומרים יהיה רק כך ולא יהיה רק כך, ומולדו של זה ימשוך לו שיהיה לו כך. מה זה מולדו של זה? הכוונה של אדם, המצב, מפת הכוכבים בשעת לידתו, זה כאן מולדו. כלומר, כשהוא נולד בשעה פלונית הכוכבים היו מסודרים ככה וככה, אפשר לחשב את זה. כן? וזה יגרום לו שיהיה לו כך, ויירה לו כך, ולא יירה לו כך. כל אותם הדברים אינם דברי חוכמה כלל, וטיפשות הם. כן? חבל על כל הנייר שמקדישים להדפסת האורוסקופ, לפי הרמב״ם, מיותר, חבל על הזמן. וראיות ברורות שאין בהן דופי יש לי לבטל כל עיקרי אותם הדברים. זאת אומרת, זה לא סתם אני אומר, אלא יש לנו ראיות על דרך החוכמה. כן, מה אתה אומר? אי אפשר לבדוק את זה, ואני אגיד לך למה. כי מה שאומרים האסטרולוגים, זה בדרך כלל נכון. כן? כלומר, אני יכול, גם בלי להכיר אותך, מתוך רשימה של 30 דברים, לקלוע בול לפחות ל-15. בסדר? אני יכול להגיד לך שהמספר של המשקפיים שלך הוא בין X ל-Y, בין זה לזה. הסיכוי שלי לצדוק הוא גבוה מאוד. אני יכול לטעון שאתה נולדת בחוץ לארץ. אולי אני טועה, אולי אני לא טועה. אם אני עושה רשימה של 30 דברים, הסיכוי שאני אקלבול להרבה מאוד דברים הוא גבוה. בסדר? לכן אפשר לבדוק את זה. כן, בבקשה. ככה הם האמינו. למה? כן, אני אסביר לך מה ההיגיון שמאחורי זה. ההיגיון כביכול של הדבר הזה. והוא ש... עולמו של הקדוש ברוך הוא עשוי מכוכבים. והאדם הוא חלק מן העולם, חלק מרכזי של העולם. ואז נשאלת השאלה, למה כל כך הרבה כוכבים, אם האדם הוא מרכז העולם? כנראה שיש קשר בין מצב הכוכבים לגורל האדם. הנה, פשוט. אפשר להגיד את זה. כן? והאמת היא שזה לא לחלוטין מופקע. גם הרמב״ם בעצמו, אמנם לא מאמין באסטרולוגיה, אבל הוא כן חושב שיש קשר בין העולם העליון לעולם התחתון. הרי לפי הקדמונים, העולם בנוי מארבע יסודות, נכון? אש, מים, רוח ואפר. אומר הרמב״ם, ארבע יסודות מושפעים מארבעה סוגי רקיע. האש מושפע מהשמש. המים מושפע מהירח. האוויר מכוכבי הלכת. והאפר מהגלגל הסובב, שהוא הייתי מכולם. בסדר? אם כן, גם אצל הרמב״ם יש התאמה בין ארבעה לארבעה, בין העולם העליון לעולם התחתון. מה שהרמב״ם לא מקבל זה שאפשר על פי זה לקבוע לפי מצב הכוכבים המדויק את גורלו של אדם, שזה נראה לו שטות. בסדר? אז זה לא לגמרי מופקע. גם היום, מבחינה מדעית, אנחנו יודעים על השפעה של הקרינה הקוסמית על מצב הרוח אפילו שלנו. כן? יש מצבים של קרינה יותר חזקה או פחות חזקה של השמש וכדומה, ומצאו איזושהי קורלציה עם התפתחות של מגפות ודברים כאלה. כן, בבקשה.
יש הרבה תנאים שמתייחסים למזלות
וכוכבים. יפה. אתה שואל שיש הרבה תנאים, לא יודע אם הרבה, אבל לפחות המוראים, שמדברים על גזירת הכוכבים, מזל מה עשיר, מזל מה עני, מן דה בשבתאי, יהיה כך וכך, מן דה בחמה, כך וכך וכדומה, נכון? מה דוד המלך? כן, לפי מי שאומר, כלומר, זה, מי אומר את זה? זה המוראים האלה, שאומרים דוד המלך, בזל מעדים וכו'. והשאלה, אז מה עושים עם כל המקומות האלה? לומר לך את האמת, הרמב״ם מדבר על זה בהמשך. איפה זה? רגע. כן, בעמוד תפ"ח. הוא ידבר על השאלה הזאת. אז אנחנו בעמוד תפ"א, אז יש לנו בוכתה של זמן עד שנגיע. כן, בבקשה.
אני רוצה שהרמב"ם אומר שיש קשר, רק שלא שהבני אדם לא הצליחו לגלות.
לא, 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 לפי הרמב"ם אין קשר. מה שאמרתי שיש השפעה של הרקיע על היסודות, זה לא קשור בכלל לגורל האדם. לא קשור בכלל. אלא הבאתי את זה רק כדי לענות על השאלה של הבחור שם עם הכיפה, ששאל, כן, הכוונה אתה, כן? ששאל מה ההיגיון שמצאו האסטרולוגים. אז אמרתי, יש היגיון כללי, שאדם רואה השפעה של העליון על התחתון. בסדר? כן, אבל ההשפעה איננה בדרכם של האסטרולוגים, אלא כמו שהירח משפיע על הגאות והשפל. זה דבר שמבחינה מדעית אפשר להוכיח אותו. יש השפעה. אז זהו, אז הרמב״ם לא חושב ככה. מה שאתה אומר, הגיוני שזה ישפיע על גורל האדם, זה מה שאולי אתה חושב, אולי אחרים חושבים, אבל הרמב״ם לא חושב את זה. מה אני אעשה? בסדר?
זה משפיע רק על הטבע בעצם?
משפיע על הטבע, כן. כי הרי הכוכבים אינם בעלי דעה, הם כן בעלי דעה והסקפי רמב״ם, אבל הם לא מתכוונים להשפיע על הגורל שלך וכדומה.
אז אם אני אצליח לפענח את הסיבה, אז אני לא מקרה.
הבעיה, מה שמפריע לרמב״ם זה שהאדם הוא יצור בעל בחירה חופשית. ואם אני בעל בחירה חופשית, מה לכוכבים להגיד לי מה יקרה לי? הרי אם אתאמץ, אהיה עשיר. לא אתאמץ, אהיה אני. לא קשור לכוכבים. זה מה שרבי אברהם בן עזרא אמר, אויה לאיש עני נולד בלא כוכב. כן, רבי אברהם בן עזרא כן האמין בזה. רבי אברהם בן עזרא כל כך האמין בגזרת הכוכבים שהוא אמר, הרי הוא טען שמסיבות אסטרולוגיות נגזר עליו להיות עני כל חייו. והוא אמר שאם הוא היה מוכר תכריכים, אנשים היו מפסיקים למות. חבל שהוא לא מכר תכריכים. כן, מה אתה אומר? אתה שואל אם כן, מה עם הגמרות שמדברות על מזלות, נכון? מה מתכוונים בגמרא כשמדברים על מזלות? על אסטרולוגיה. אז אתה שואל אם כן, איך הרמב״ם מסתדר עם אותן דעות בגמרא שמדברות על אסטרולוגיה, נכון? זו השאלה שלך. אני חושב שיש על זה התייחסות בעמוד תפ"ח, ויש לנו בוכתה של זמן עד שנגיע לשם, בעזרת השם. כן. יהיה פחות זמן אם לא ישאלו פעמיים את אותה שאלה, אבל בסדר. טוב. מזלות, זה כמובן זה הכוכבים, נקרא עם מזלות. אם כי בזוהר, המילה מזל, יש לה משמעות אחרת לגמרי.
כן. זה רוחני
המזלות. ממש זה רוחני המזלות. הזוהר יש לו פרשנות משלו, זה אנחנו נגיע לזה. אבל בגמרא לא כך. מה? מה זה שאר המקובלים? לעומת מי? אנחנו נדבר על זה. אני הרי אמרתי בעזרת השם שנגיע גם להסבר של המקובלים. אבל אפשר להסביר את הכל בבת אחת. בסדר? בינתיים אנחנו לומדים את דעת הרמב״ם. ואני מוכרח להודות במגבלות שלי, שאני יכול ללמד רק דבר אחד בבת אחת. מה אני אעשה? טוב, אז אם כן אומר הרמב״ם, כל אותם הדברים, אני קורא כאן בשורה 13, כל אותם הדברים אינם דברי חוכמה כלל וטיפשות הן, וראיות ברורות שאין בהן דופי יש לי, לבטל כל עיקרי אותם הדברים. ומעולם, לא נתעסק בעניין זה ולא חיבר בו אחד מחכמי יוון שהם חכמים ודאי. זה מעניין, ראיה מעניינת. קודם כל, היוונים אף פעם לא כתבו ספרי אסטרולוגיה. מעניין. אם היוונים לא כתבו, זה סימן שזה שטויות. זה ראיה טובה. ולא חיברו אותם בחיבורים כלל. מה שהוא מתכוון, הוא לא מתכוון שלא היה שום יווני שלא האמין באסטרולוגיה, זה לא נכון. הוא מתכוון, החכמים הגדולים שלהם, אריסטו, אפלטון, סוקרטס וכדומה, הם לא כתבו שום דבר על אסטרולוגיה. אלא הכסדים והקלדים והמצרים והכנענים עשו אותה הטעות שקראו אותה חוכמה, וזו הייתה דעתם ואמונתם באותם הימים. אבל חכמי יוון הפילוסופים שחיברו בחוכמות ונתעסקו בכל מיני מדע, מהטלין ושוחקין ומלעיבין באלו הארבע אומות שאמרתי לכם. כלומר, למה הם צוחקים? כי יש אצל היוונים מה שנקרא חשיבה ביקורתית. החשיבה הביקורתית היא הבסיס של המדע, והמדע מתייחס אל התופעות רק מצד מה שניתן למדוד. מה שאין כן, השערות פורחות באוויר, דמיוניות, של בעלי אסטרולוגיה, שגם ראו בכוכבים כל מיני צורות שהם ייחסו אותם לכל מיני אלים, הדברים האלה חכמי יוון עושים מהם צחוק. ועורכין ראיות ברורות לבטל כל דבריהם שורש וענף. כן. קלדים זה אחד הכינויים העתיקים לכסדים. אז כסדים וקלדים. אלא הכסדים זה כנראה... היו בבבל קבוצה שקראו לה כסדים, קבוצה שקראו לה קלדיים. גם בגמרא האסטרולוגים נקראים קלדיים. וגם חכמי פרס הכירו והבינו שכל אותם החוכמות שעשו הקלדים והמצרים והכסדים והכנענים, שקר וכזב. כלומר, לא רק היוונים, גם הפרסים. עכשיו, מה עם הטיעונים שהובאו על ידי היוונים והפרסים נגד זה? הרמב״ם לא מביא. כנראה שהוא לא מרגיש צורך להלאות את הקוראים בפרטים האלה. ואל תדמו שאותם הדברים אין שם ראייה להם ולפיכך לא נאמין בהם, אלא ראיות ברורות, נכונות, אין בהם דופי, יש לבטל כל אותם הדברים, ולא ידבק באותן הדברים אלא פתי שיעמיד לכל דבר, או מי שרוצה לרמות אחרים. אז מה כן צריך לדעת על הכוכבים? יש מה שנקרא אסטרונומיה. מה זה אסטרונומיה? זה מסלולי הכוכבים. לפחות זה כל מה שיכלו לדעת בימי הרמב״ם. בימינו אסטרונומיה יודעת הרבה יותר, היא יודעת אפילו לשקול כוכבים ולדעת את הרכב המולקולרי של הכוכבים והקרינה ועוד הרבה מאוד דברים ולייצר תיאוריות חדשות, מפץ הגדול וכדומה על מקור הקוסמוס. אבל בימי הרמב״ם עדיין האסטרונומיה הייתה די מפגרת, היא ידעה רק לתאר מסלולי כוכבים. זה מה שהם ידעו לעשות, היו מודדים. לפי זה גם יכלו לחשב ליקויי חמה וליקויי ירח. כן? יותר ליקויי חמה מאשר ליקויי ירח, אבל בכל זאת הצליחו. כשאלכסנדר מוקדון כבש את בבל, אז הוא שדד שם את הספריות, והוא שלח לאריסטו רבו חישובי ליקויי חמה של 900 שנה. יפה. כן.
נראה שהמתחכמים
אותי... מונפליה.
לא היו כל כך חכמים, הרמב"ם שולח להם רק שורה של אקסיומות, לא מוכיח שום דבר.
לא.
הוא אומר, אני יודע כי אני בדקתי.
אני יודע, בדקתי, כן. הנה, אז הוא כאן, כי זה כנראה, הוא רוצה להפנות אותם לספרים שכתבו היוונים. הרי ספרי היוונים מצויים אצלם, אז תסתכלו שם. ודעו רבותיי, שחוכמת הכוכבים שהיא חוכמה ודאית, היא ידיעת צורת הגלגלים ומניינן ומידתן ודרך הילוכן וזמן סביבת כל אחד ואחד, ונטייתן לצפון או לדרום, וסביבתן למזרח או למערב, ומסלול כל כוכב ודרכו האח הוא. בכל זה וכיוצא בו חיברו חכמי יוון ופרס והודו חיבורים, והיא חוכמה מפוארה הרבה, וממנה יוודע לקות המאורות ומתי ילקו בכל מקום, וממנה יוודע מאיזו עילה יראה הירח כקשת והולך ומתגדל עד שישלם. כן, הרי למה יש כל מיני צורות לירח? לפעמים ירח מלא, ירח חסר, ירח נעלם. לפי חוכמת האסטרונומיה, הדברים האלה הם לא סוד, זה ברור מאוד, כן? זה הצל של הארץ על גבי הירח, זווית במסלול שמש, ארץ, ירח, ואפשר את כל זה לברר. ויחזור ויחסר מעט מעט, וממנה יוודע מתי תראה הלבנה או לא תראה, מה שנקרא סוד העיבור. ומאיזה טעם יהיה יום ארוך ויום קצר, בגלל הנטייה של... היום של ציר כדור הארץ, ואמרו שנטייה של הקו ה... קו ה... איך קראו לזה?
גרינץ'.
מה?
גרינץ'.
לא! בימי הרמב״ם חשבו שיש איזה מסלול של המזלות, שכחתי את השם שלו, אקליפטיקה, קוראים לזה בלועזית, אבל נוסף. טוב, ומאיזה טעם יעלו שני כוכבים כאחד ולא ישקעו כאחד, ומאיזה טעם יהיה יום זה במקום זה 13 שעות, ובמקום אחרי 15 שעות, או 16 שעות, או 20, והוא יום אחד, ובמקום אחד היום והלילה שווים לעולם, ובמקום אחר היום כמו חודש, או שני חודשים או שלושה, עד שימצא מקום שתהיה כל השנה 6 חודשים יום ו6 חודשים לילה. וכמה עניינות המתמיהים יוודאו מאותה חוכמה. כן, זה כמו שבאזורים מסוימים בצפון שואלים, המשטרה שואלת, איפה היית בלילה שבין ה-21 בספטמבר ל-15 במאי? טוב, כן. והכל אמת ולא ספק. וזהו חשבון תקופות שאמרו חכמים שהיא חוכמה ובינה לעיני העמים. כאן הצורך, המצווה, לדעת הרמב״ם, לעסוק באסטרונומיה. אבל אלו הדברים של עוברי שמיים הטיפשים, אינם כלום. כן, שאלו את הרמב״ם מה דעתו, זאת הסיבה שהוא נכנס לפרטים. כן, שאלו מה דעתו, דעתו שזה שטות. כן, אבל לגבי לימוד האסטרונומיה, יש איזו תשובה של הרמב״ם לחכמי צור, צור שבלבנון. שאלו את הרמב״ם, למה צריך ללמוד אסטרונומיה? ומה יצא לנו מזה? אמר להם הרמב״ם, על זה נאמר שכל מי שבידו לחשב תקופות ומזלות ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר, ואל פועל השם לא יביטו ומעשי ידיו לא ראו. ואם תשאלו מה יצא לכם מזה, כבר אמר רבי מאיר בברייתא, הסתכל במעשיו שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. זאת אומרת שלרמב״ם הייתה ברייתא שלא הגיעה לידינו, שבה רבי מאיר אומר שצריך ללמוד אסטרונומיה כדי לדעת את השם. זה מעניין כי במשנה תורה, בהלכות סודי התורה, הרמב״ם מביא את המשפט הזה שאמרו חכמים, שמתוך כך אתה יודע את מי שאמר והיה עולם, ומצטטים מהספרי. אבל בספרי המשפט הזה נאמר על מי שלומד תורה, ולא הכירו את הברייתא. אבל הברייתא בפורש שהרמב״ם מביא, שהוא הגיע לידו, מדברת על מדעים. וזה מתאים למה שכותב המורה נבוכים, שמתוך המדעים אפשר גם להגיע לידיעות מטאפיזיות עליונות. טוב, עד כאן להיום.